אז אנחנו חוזרים לשיחת עדכון אחרי כמה חודשים כבר עם עורכי הדין שלי, עורכי הדין שהם לא שלי, אבל הם העורכים שלי, עורך דין שחר בן מאיר ועורך דין ניר אלפסה. אז קודם כל שלום לשניכם, ושאלה מהירה לי לכל אחד מכם, תבחרו מי יענה על מה. הנושא החם של הפרק ממש בימים האלה, אנחנו כמובן נדבר על משפט נתניהו וכולי, כל מה שקרה שם, העדות של פילבר וכל השאר, אבל הלהיט של הרשתות ממש בשעות האחרונות, בימים האחרונים, זה אין להם סמכות לממשלת מעבר למנות רמטכ"ל, ובגלל זה מיד אחרי שהליכוד יעלה לשלטון יפטרו את היועצת המשפטית לממשלה, תגידו לי אתם אם היא בכלל קיימת, ואחרי זה נבטל את המשפט. זאת אומרת, אתם לא אומרים את זה, אבל זה הפרשנות. אז תבחרו, שחר, ניר, מי רוצה להתייחס לדבר הזה, אם זה בכלל ישים הדבר הזה.
ניר יתחיל.
ניר יתחיל.
קודם כל, אני לא מתרגש כל כך מהבמה התקשורתית שקיבל הציטוט של יואב קיש.
זה לא רק יואב קיש, זה אגב דף מסרים שרץ כולם. שלמה קרעי ואמסלם כמובן אמר את זה עוד לפני, בלי סוף, זה כל הזמן.
בסדר, אז אני אומר, בוא נאמר כך, שמי שחרד ליום שאחרי, קודם מדבר על זה שכל המטרה של המטרה הפוליטית של הממשלה שתבוא אחרי בחירות וכולי, היא להרכיב קואליציה שתאפשר כל מיני רפורמות במערכת המשפט, גם במובן העקרוני, ואנחנו לא כרגע בשיחה על זה, יש גישות שונות.
אין הפיצול, הפיצול ההיסטורי.
לא. כן. נכון, נעזוב את זה. וגם בפן הפרקטי, כאילו ברמה שתביא תועלת לראש הממשלה לעתיד, בהליך המשפטי שלו. עכשיו, בלי שבדקתי, די ודאי שקואליציה עתידית וממשלה עתידית יכולה לקבל החלטות שקשורות לנושאי משרה ברמה כזאת או אחרת. כלומר, זו שאלה שאני חושב שהחוק פותר אותה, כלומר, זה לא איזה משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת, וככל שהמסלול של ההחלטה יהיה מסלול של קבלת החלטות שהיא בסמכות הפוליטיקה, כלומר, או של הפרלמנט, או אחרי זה הצבעות בממשלה וכל מה שקשור בזה, אז באופן עקרוני זאת אפשרות. הסאבטקסט של העניין והסיבות שבגללן העניין הזה יכול לבוא לעולם, הוא אמור להטריד, זה מבחינתי בגדר ספקולציה, בגדר משהו שהוא ארטילאי. עוד פעם, אני אומר, כשזה נאמר היום, אני חושב שהדגש שהם רוצים שכולם ימתחו סביב הדברים שלהם, כל מי שדיבר, היה החשש מפני קבלת החלטה שכזו, בין אם היא אקדימית או בין אם היא לא, אני הבנתי שהיא לא דרך אגב, כלומר ממשלות מעבר קיבלו החלטות גם לגבי נושא משרה בדרג הביטחוני.
מה זאת אומרת, ממש המינוי האחרון, ראש המוסד, נתניהו מינה
כשראש ממשלת. יפה, אז אני אומר, הם מביאים את חוסר שביעות רצונה מהמהלך הזה, ברורה לי המגמה שלהם, ברור לי האינטרס שלהם, אני לתומי גם אפילו אמרתי שזה תירוץ קלוש, לומר את מה שרוצים לומר ממילא, רוצים לומר ממילא שממילא מתוכננת החלפה, בגלל מטרות שהן הרבה יותר גדולות ויותר מטרידות, כלומר, כל אחד היה רוצה ש... בוא לא נקרא למשרת היועץ המשפטי לממשלה משרת אמון, אוקיי? וחילופים בדרג הזה, הם לא חילופים שהם עוברים קל בגרון, כל שכן כשיועצת משפטית התמנתה לא מזמן. כולנו בוגרי, נגיד, פרשת ברון חברון, והמהלכים שניסו אותם בסוף שנות ה-90, הרי זאת הייתה התוכנית, בנוגע לרוני ברון, הלכת כן. אחורה עד פרשת השבק, כל בסדר. כן. אני אומר, ככל שזה יהיה מוגזם, קיצוני ברמת חוסר סבירות הדעת, וכל החיצים יובילו למהלך שבגץ צריך לומר את דברו לגביו, אז תוגשנה עתירות והדברים הללו ייבחנו, ושיקול הדעת הפגום, אם אכן יהיה, יבוא. אני לא רוצה להיכנס לספקולציה, נראה לי שגם האמירות היום הן מלמדות על אומץ לב קצת יותר רב מאשר ביום שאחרי, אבל
כן,
לא יודע.
כן, זאת גם הטענה שלי.
מתאים לי להיות סקפטי, אוקיי? כן, בסיטואציה.
כן. כן. אוקיי, שחר, אז אני אקח אותך צד אחד קדימה באותו נושא, והיה וימונה, לא יודע, שלמה קרעי, ליועץ המשפטי לממשלה, או הוא עבר מרכז, חבר מרכז ליכוד, שהוא עורך דין עם מספיק ניסיון וידע בתחום, פורר, כן, הבכיר, אותו בכיר במערכת המשפט, שכן היה או לא היה, בפרקליטות, עד כמה דבר כמו הפסקת המשפט, ביטול ההליכים, או דחייה עד אחרי שהנאשם מפסיק להיות ראש ממשלה, עד כמה הדבר הזה, כאילו חוק צרפתי אד הוק, עד כמה הדבר הזה בכלל אפשרי ומישהו מעלה אותו על הדעת?
זה לא יקרה, טובי, אתה יכול להיות רגוע, זה לא יקרה עוד בצעד הראשון שניר דיבר עליו, הם לא יחליפו את היועצת המשפטית, הם לא יכולים להחליף את היועצת המשפטית, אני אגיד לך יותר מזה, האוסף הליצנים שמצייצים על אם היא לא תעשה ככה וככה, אנחנו נחליף אותה, מה הם עושים בעצם? הם מספקים ראיות למי שיגיש עתירה לבגץ, שההחלטה להחליף את היועצת המשפטית, היא החלטה לא סבירה, כי היא התקבלה ממניעים פסולים. בוא, אני מזכיר לך, גם אם נתניהו יקבל לא 61 מנדטים, כן? גם אם יקבל 90 מנדטים, המשפט המנהלי בישראל קיים, חי ובועט. אני אגיד לך גם יותר מזה, המשפט המנהלי בישראל הוא ברובו יציר הפסיקה. אין בישראל חוק, כמו שמשל יש בארצות הברית, administrative law, בישראל אין חוק של משפט מנהלי, המשפט מנהלי ברובו הוא יציר הפסיקה. כל ההלכות, או רוב ההלכות של המשפט המנהלי, כמו למשל, שאם אתה מקבל החלטה להפסיק תפקיד של מישהו, היא חייבת להיות על בסיס נתונים ושיקולים סבירים. עכשיו, הם מספקים ראיות לזה שהם יחליטו להחליף את היועץ המשפטית, אז זה לא על בסיס שיקולים סבירים, לכן זה לא יקרה. בטח שלא יקרה שיועץ או יועצת משפטית חדשה, נניח שימנו, תכניס הודעה לבית משפט על עיכוב הליכים. אני חושב שבכלל, עוד פעם, בהנחה המוטלת מאוד בספק שנתניהו יקבל את המנדט להקים ממשלה, והוא יקים ממשלה, אין לו בכלל, יש לו ניגוד עניינים משמעותי, בלפעול או להצביע להחלפה של יועצת משפטית בגלל שהוא נאשם בפלילים.
כלומר, במשפט כבר עומד בן שנה.
כן, כלומר, עלול להיות בכלל מצב שאם הוא יתעסק, עצם ההתעסקות שלו...
יקבל כתב אישום נוסף.
בדיוק, זה פעולה של הפרת אמונים.
כן, אוקיי. אנחנו רק נזכיר לכל מי ששרד עד עכשיו שאנחנו בפודקאסט שלי, של טובי פולק, והאורחים שלי היום הם עורכי הדין ניר אלפסה ושחר בן מאיר, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, ונזכיר לכם גם את הכתובת מייל שלי, שזה polak.tuvi בג'ימייל, נחזור לשיחה על משפט נתניהו בעצם, סיכום ביניים והסתכלות לבאות, אחרי שפילבר סיים את עדותו, והתחילו להעיד די פי החדשים, ויש כמה מאוד מסקרנים, אז עוד שנייה. אוקיי, חזרנו, אז כאמור, עורכי הדין ניר אלפסה ושחר בן מאיר, שעוקבים ומסקרים בספייסים, בפודקאסטים, בכל מיני פלטפורמות את משפט נתניהו, ואנחנו כבר חודשים ארוכים בתוך המשפט הזה, ושלושת החודשים הארוכים האחרונים הוקדשו לעדות לחקירה הראשית של עד המדינה, שלמה פילבר. וזה היה, לפחות מהצד שלי כעיתונאי לשעבר, כמישהו שמסתכל על הדברים ומדבר עליהם מדי פעם, וכותב עליהם מדי פעם, זה היה חתיכת טנגו, הוא פשוט עשה הכל בשביל לא להפליל את נתניהו, התעקש להמשיך להפליל את נתניהו כמו שהוא עשה בעדות במשטרה, וכשהוא נלחץ לפינה, אמר כן, כן, אני עומד מאחורי כל מה שהוא אמר, ורגע אחרי שוב חזר ואיכשהו ניסה למסמס את זה, תחליטו מי יונה לי, הוא היה עד מדינה אמין מבחינת בית המשפט, מבחינת המשטרה, מבחינת המדינה, או שהוא בעצם חבל שפטרו אותו אפריורי מעונש, והבן אדם היה צריך לעמוד לדין יחד עם הנאשמים האחרים. מה דעתכם?
ניר, תתחיל.
אוקיי. בקצר, לא סיפק את הסחורה, עד מדינה מאוד גרוע לתביעה. לעומק, מלכתחילה, ההגעה אליו, בוא נגיד, עשו איתו ריקוד מאוד קצר בשלבים כלומר, עוד מלכתחילה, הוא נחקר בשנת 2017 על ידי הרשות לניירות ערך, כשפרשת בזק נחקרה כפרשה שלא קשורה לתיקי האלפים, ובאותה נקודת זמן הוא זוהה כחשוד, מתוקף זה שהוא היה הרגולטור שפעל מול בזק, באותה נקודת זמן, התזה שלו, לפחות בית משפט, הייתה שגם אם היה לו מה לומר נגד נגד הקודקודים, נגד נתניהו וכולי, הוא שמר לעצמו בגלל שנתניהו במרכאות לא היה על הגריל, ולכן התייחסות שלו לגרסה שלו בתקופה של ניירות ערך, כשהיא נטולת כל העוקצים, ההנחיות שהוא קיבל, האינטראקציה שהייתה לו עם ראש הממשלה, אם רוצים לחפש מדוע הן חסרות בקדנציה הישנה יותר, אז אחת הסיבות זה בעצם בגלל שהוא ידע שאף אחד לא חושד שהמסכת יותר מורכבת, ולכן הוא לא מצא לנכון להרחיב את הדיבור לגביה. זה אם אתה לוקח את הגישה של התביעה. עכשיו, בכל מקרה, כשב-2018 הוא נעצר והתחיל להיחקר, בתוך יומיים, שלושה, הם כבר כוננו איתו יחסים כעד מדינה, הוא תמיד התעקש שהגרסה שלו היא קצת יותר מורכבת מאשר שחור או לבן. ולמרות שהוא כל הזמן זעק את הזעקות של אותות ההזהרה, נקרא לזה ככה, הדברים הם לא בדיוק שחור ולבן, יש גוונים של אפור, החוקרים באליו רצו איתו קדימה, לקחו ממנו את הגרסה של הימים, הפכה להיות החלק שלו בכתב האישום, בתקופה שבה חקרו את כל פרק התמורה, התמורה שקיבל אלוביץ' מנתניהו, אחרי שהוא נתן לו את המתת של ההיענות החריגה התקשורתית, ובעצם הם שמו בצד כחוקרים את כל הבקשות שלו מהבקשות השונות, תנו לי לראות יומנים, תנו לי לעיין בטלפון, אני אומר לכם שהדברים הם לא היו כל כך פשוטים. אם היו אותות הזרה, המשטרה די דילגה עליהם, ולימים כשהוגש כתב האישום, כל העוגנים, ובהקשר הזה כולנו יודעים שמה שהכי הטריד את ההגנה ובזה היא התמקדה, זה לוח הזמנים שהן עובר.
כן, שיחת ההנחיה.
ברור. כתב האישום נוסח בצורה מאוד מאוד דווקנית, כך שמהמועד שבו הוא מונה באופן רשמי, שזה השביעי לשישי 2015, ועד ה-13 לשישי 2015, הגרסה שלו הייתה שהוא קיבל את ההנחיה מנתניהו, ההנחיה שבעקבותיה הוא פעל כמו שהוא פעל כרגולטור שבוי, על מנת לספק לאלוביץ' את שלושת הראשים של הדרישות שלו, גם לגבי ההצעה של המיזוג, גם לגבי מיתון עליית המחירים, נקרא לזה ככה,
כן, וגם לגבי תנועת היד המפורסם.
תנועת היד שמדובר עליה וכו'. אלה הדברים שמבחינתו כגרסה, הם תמיד קרו כך בעיניו באותו שבוע מכונה. עכשיו ההגנה ידעה שאלו הם פני הדברים, ואת נקודות התורפה שהסיפור הזה הצמיח כתוצאה מהראיות החיצוניות, שזה כל מחקרי התקשורת, האיכונים הסלולריים, וגם ההתכתבויות שלו בטלפון, את הנקודות הללו הם ניצלו ביום פקודה בחקירה הנגדית. עכשיו, עד לאותה נקודה שהם הגיעו איתו לחקירה נגדית, וזה אני אומר מלמעלה, ממעוף הציפור, העד הזה הוכיח הרבה זיגזוגים. כלומר, מלכתחילה התביעה ישר התחילה איתו בשרשרת של רענונים, כדי שהוא יעיד בדיוק את מה שהיה בחקירות שהיו נוחות לתביעה. וכל ישיבת הדיונים הראשונה ואפילו השנייה הוקדשה להפניות של העד, שהוא עד מדינה, הוא עד של המדינה, אחרי רענונים ואחרי הכל, אל תסתה מהסיפור, הראו לו והראו לו. זה אפילו הגיע לרמה כזאת שהוא אוים, במרכאות, שיוכרז כדוין.
כמה פעמים דבר... של איומים מהסוג הזה? יפה, על הסף, ללכת סליחה. על הסף כזה.
כן, תראו לתביעה כפשרה, לחקור אותו באופן...
זאת אומרת, רק אני אגיד שמשפטית, אם הוא מוכרז כדוין, זה מיד הופך אותו לבר חקירה נגדית תוך כדי... נכון. זאת אומרת, חקירה חוזרת.
ההכרזה עצמה היא משמעותית בשני היבטים, גם בהיבט הזה של אפשרות לחקור אותו נגדית, שזה משהו שהתביעה קיבלה בהסכמה של ההגנה גם בלי ההכרזה, וההיבט הנוסף זה היבט של הגשת האמרות שלו במשטרה, שסותרות
הגשת העדות במשטרה כאילו שנאמרה על הדוכן.
לפי סעיף 10א לפקודת הראיות. עכשיו, ההסכמה הפרוצדורלית בתיק הזה הייתה שהאמרות הללו יוגשו כמקשה אחת, לימים כל צד יבקש לעשות בהם את השימוש שלו. התביעה תבקש לומר שצריך לתת יותר מהימנות לעדויות הללו לפי 10א, ההגנה יכולה להגיד שהסיפור אינו סוטה בהרבה מהגרסה שהוצגה בבית משפט, ולעשות איזה שימוש משווה באמרות. בכל מקרה, במהלך החקירה שלו, בעדות שלו בבית משפט בחקירה הראשית, הוא גילה בעייתיות, הוא ניסה לאחוז את החבל בשני הקצוות שלו ולהגיד שלרוב הוא לא פעל בעטייה של ההנחיה, הוא היה רגולטור טוב, הוא פעל גם לפי שיקולים מקצועיים וגם לפי הנחיות, ניסה לתת יותר ביטוי לקשרות צעדיו, גם אם הוא רצה לרצות את נתניהו, בגלל שהוא מעריץ אותו, וגם בגלל שהוא רצה לצאת טוב בעיני עצמו, כי הוא פעל כדין, ושהתזה הזאת של שחיתות מוחלטת, היא לא הייתה מנת חלקו, ובכל מקרה, כשהוא הגיע לזמן הזה של חקירה נגדית, בית משפט לא היה סבר רצון מהמוצר באופן כללי, כי היה את כל פעם שינה דברים. כשאתה בא ותוקף כהגנה את הסיפור שלו לגבי מועדים אל מול הראיות החיצוניות, לא נרחיב על זה את הדיבור, החולשה הרבה יותר משמעותית מאשר עד שהיה עקבי תמיד, ואז בעצם כל מה שאתה רק מראה לו שהוא לא זוכר טוב את התאריכים. פה זה אחרת. עכשיו שאלת השאלות בהקשר הזה, מה בית משפט חושב על פילבר? איזה גרסה, סליחה, מה הוא יקבע לגבי מיימנותו הכללית? ובהתאם לקביעה הזאת, ואנחנו אולי אחר כך נגיע לכל המהלכים הדיוניים שהיו שם, תיקון כתב אישום, כל מה שקשור בזה, ניסיונות לתקן את כתב אישום, בהתאם לקביעה הזו, לגבי ההתרשמות ממנו, נוכל לדעת כמה משמעותית הפגיעה של ההגנה בעדות שלו, אוקיי? מבחינת הסטייה מהמועדים, הדקויות של הפגישות האחרות, של שיחת המעקב, של שיחת הנזיפה. ככל שהעד יחשב כעד, שקשה לקבל ממנו את הסחורה, לא מאמן, ההתעכבות על המועדים והסתירות בין הנתונים החיצוניים לבין העדות שלו, תהיינה יותר משמעותיות ויותר עוזרות להגנה. וזה לגבי אוקיי. פילבר עצמו.
כן, אוקיי. אני חושב שפחות יותר קיבלנו את התמונה, אז אני אעבור לשחר, ואני אנסה ללכת משם עוד צעד אחד קדימה. א', זה נשמע כמו התרשלות... שקצת משחקת לידיים של, אני לא אומר של ההגנה, ההגנה זה התפקיד שלה, הם מקבלים, אני מקווה, הם אמורים לקבל שכר על העבודה שהם עושים והכל, אבל יש פה מערכת שלמה של, של מחלקת חקירות או אגף חקירות, שקוראים מזה שם במשטרה, עלה וכל אלה, והפרקליטות, והפרקליטה המלווה, והצוות, ואלה וכך דברים. סליחה, זאת אומרת, את הדברים הבסיסיים ביותר, כמו מתי דברים קרו, X, Y ו-Z, 1, 2 ו-3, זה כל כך מסובך לבדוק, זה דבר אחד. הדבר השני, האם היום אנחנו יכולים להגיד שפילבר בעצם קיבל מתנה משמיים? אתה יודע מה, גם אם נניח הוא לא אשם, למה בשביל הסחורה הזאת היה שווה לפתור אותו לחלוטין, לתת לו ללכת הביתה בלי כתב אישום, בלי שום מחיר אמיתי, ובעצם הוא יכול אחרי שכל הדבר הזה ייגמר לחזור לחייו, לעשות סקרים, אולי אפילו להתמנות שוב לאיזה תפקיד ממשלתי. מה אתה אומר שחר?
אני אגיד כמה דברים. קודם כל, פילבר הוא עד לא אמין. אני חושב שהוא הוכיח את זה בבית המשפט על הדוכן בצורה בולטת.
איך אמר אלון מזרחי, אין לי מה להוכיח על המגרש, והיום הוכחתי את זה.
כן, ואני חושב שלבית המשפט באמת תהיה בעל להסתמך עליו. אני כן חושב, אני גם אמרתי את זה, עוד פעם, אני אומר את זה בהסתייגויות, אתה יודע, שזה חוכמה לבקר מהלכים של אנשים אחרים, שאתה לא נמצא שם ואתה לא בתוך הזה, אבל כן, אני חושב שזה הייתה טעות לעשות עם פילבר הסכם של עד מדינה, אולי זה הייתה אפילו טעות לעשות את זה כל כך מהר. בסופו של דבר, מעבר לאי האמינות של פילבר, שהיא בלטה על הדוכן, ומעבר לזה באמת כל הנושא של המועדים, שמצד אחד הוא עומד על הפגישת המחאה, מצד שני הוא בעצם לא יכול להראות מתי זה היה, אפילו לא ברמה של שבוע, לא אמרו לו יום מסוים וזה. אני חושב שפילבר, הדברים האלה הם בעיניי ברורים, גם מכיוון שיש לי נגיעה אישית בעניין הזה, אני מנהל תביעה ייצוגית נגד בזק, שאושרה כבר על הנושא של הרפורמה של השוק הסיטונאי, בוא נגיד, על כל הפרקטיקות האנטי-תחרותיות שבזק עשתה משנת אפילו, אני מבחין מ-2010 או משהו כזה, וקדימה. צריך להבין, פילבר מגיע, ואני נותן כרגע את התמונה הגדולה, פילבר מגיע בשנת 2015 למשרד התקשורת, שמשרד התקשורת נוסע משהו כמו 5-6 שנים, בחמש השנים זה לקחה הנסיעה הזאת בגלל קשיים ומכשולים שבזק עשתה, משרד התקשורת נוסע על כביש מסודר, כן, וברור שהכביש הזה נבנה אחרי ועדות מקצועיות, גם של גרונאו וגם של חייק, שהמדיניות שלו זה לייצר תחרות בשוק התקשורת, כי אין תחרות בשוק התקשורת, ויש לבזק רווחים עודפים פי 3 מהנהוג במקובל לגרסתה של בזק עצמה בטלפוניה הקווית, משרד התקשורת נוסע על הכביש הזה. אחרי, עוד פעם, פעולות של ועדות מומחים, מדיניות שקבע אותה כחלון, מדיניות שקבע אותה ויישם אותה גלעד ארדן, יחד עם אבי ברגר, אנשים שהם אנשי מקצוע, לא אנשים פוליטיים. מגיע אדון פילבר, ואחרי סדר גודל של כמה שבועות בודדים, מחליט שמשרד התקשורת עושה פניית פרסה, ומשנה את המדיניות ב-180 מעלות ביחס להתייחסות לבזק. במקום לדרוש מבזק דרישות שכבר היו גם בתקנות, כמו השוק הסיטונאי, ולאפשר תחרות בשוק התקשורת, בא פילבר ואומר, אני עכשיו עוזר לבזק, אני לא דורש מבזק דרישות, אני עוזר להם, הוא אמר את זה, אני מדבר לפני המשפט עוד, אני עושה רגולציה חיובית, אני משתף פעולה עם המפוקח שלי, כן, והוא משנה את המדיניות ב-180 מעלות, יש לו סיפור שהוא מספר אותו גם בבית המשפט, שלטעמי זה שקר גמור, וזה גם לא עניין של דעה, הסיפור שלו בא ואומר, אני רציתי שבזק יפרסו סיבים אופטיים, אז בשביל זה אני הולך לקראתם, ואני מוותר להם על כל האלמנטים של התחרות, כדי שהם יפרסו סיבים אופטיים. עכשיו, אני אומר לך, טובי, ועוד פעם, זה לא עניין של דעה, יש על זה נתונים, יש על זה דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. כל הסיפור של הפריסה של הסיבים אופטיים, בכל מדינת ישראל, הוא סדר גודל שבין 3-3.5 מיליארד שקל, זה הכל, זה כל הסיפור, אני לא מזלזל בזה, אבל זה לא איזשהו סיפור בשמיים, בזק רצו לקבל את ההטבה, או פילבר נתן להם את ההטבה, שתמורת זה שהם יפרסו את הסיבים האופטיים, הוא יוותר להם על שוק סיטונאי ועל דברים אחרים, הוא בעצם נותן להם הטבות של מאות מיליונים, צריך להבין, לבזק היו בשנים שאנחנו מדברים, עוד לפני שהתחיל השוק הסיטונאי, עד לשנת 2015, סוף 14, תחילת 15, היה אמור להיכנס לשוק הסיטונאי, לבזק היה רווח עודף בתחום של הקווי, שזה המקור רווח העיקרי שלהם, הטלפוניה הנייחת, היה להם רווח עודף של סדר גודל של בין 1 ל-1.2 מיליארד בשנה. רווח עודף, כשאני אומר רווח עודף, זה בהשוואה, כן, ועוד פעם, זה על פי חוות דעת של מומחים של בזק, שבזק רצתה לחלק דיבידנד שלא מרווח ב-2010-2011, הם הביאו חוות דעת של מומחים לבית משפט, והם אחרי זה הגישו את החוות דעת האלה לבורסה ב-2012-2013.
זה פשוט היה מפעל להדפסת כסף, וברגר עם הוועדות המקצועיות ניסו לעצור את זה בין השנים 2012-2015, והגיע פילבר ופשוט טרק את הדלת במכה, ביום אחד פחות או יותר.
לגמרי.
עכשיו, אוקיי, שנייה, הפרטים חשובים, אבל אני מנסה קצת, אתה יודע, קצת להקל על מאזינינו, שהם לא משפטנים והם תמיד מחפשים שורה תחתונה, אז אני רק מייצג אותם, גם אני כזה. אז אני אומר, אוקיי, אז העדות שלו הייתה מבולבלת, והוא לא עד אמין, והוא זיגזג, וברור היה לגמרי, ופה אנחנו רואים את הקטע הזה של, אני זוכר שהם אמרו, אי אפשר להתחיל את המשפט כי יש קורונה, ועם המסכות אף אחד לא יוכל להסתכל השני בעיניים, וכל הקטע של להלך אימים על העד והכל. עכשיו, על פילבר, ממה שאני מבין, לא היה צריך להלך אימים, מהסיבה הפשוטה שהוא היה מעריץ של נתניהו, ונשאר מעריץ של נתניהו, ולא רצה להפיל את נתניהו בסופו של דבר, הוא רצה להציל את עצמו. אז מה שבסוף יצא, זה שהוא הציל את עצמו, בעדיבות המדינה, ובפרקליטות, ואולי גם הוציא את נתניהו קצת יותר טוב ממה שהוא היה יכול להוציא אותו. אז בשביל מה? זאת אומרת, הרי העובדות היו שם, בשביל מה צריך את כל ההסכם הזה? הרי ברור לגמרי, הוא נכנס והפך את הכל מרגע, מהרגע להרגע. מה הסיפור?
אני חושב, ניר בטח יוכל להתייחס לזה בצורה יותר מקצועית, כי זה התחום שלו. גם אם מקבלים את כל ההנחות שאני עכשיו אמרתי, אני חושב שהן נכונות, אבל
נשים אותה... אני חושב שהיה מחלוקת על העובדות, זה דברים
שקורו. לא, יפה, אבל הנקודה היא כזאת, טובי. מי שנותן את ההטבות, בואו נראה עם זה, יש מלא הטבות לבזק, אוקיי? בואו נעשה מקודת ההנחה הזאת. הפרקליטות רואה, כשמתחילים לחקור את פילברג בשלב של המאסר, שיש מלא הטבות לבזק.
הסיפור עם יס, הרי הוא היה דרמטי שם.
אבל זה הטבות שפילברג נותן להם. כן. הפרקליטות צריכה לחבר את זה לנתניהו. זה שפילבר נתן להם הטבות...
אבל זה קל, סליחה, אני לא משפטן, אבל את מי מינה נתניהו לשר התקשורת?
זה לא משנה, למנכ"ל.
את נתניהו, זה כל הקטע. הוא זכה בבחירות, זרק את ארדן תוך שנייה, ומינה את עצמו להיות הרגולטור על, הרגולטור לא בתור נבחר ציבור, בשביל לתפעל את פילבר. מה יותר מזה?
זה בסדר, טובי, קודם כל ארדן, הוא התמנה להיות שר תקשורת במקום ארדן עוד לפני הבחירות, בנובמבר.
כן, אני אומר, הוא פשוט תכנן את כל הסיפור הזה, זה ברור.
כן, אבל אני אומר, הפרקליטות צריכה להוכיח בבית המשפט שנתניהו היה מודע לזה, שמה שאלוביש נותן לו בוואלה, זה בעד תפקידו.
אני מבין את זה לגמרי, אני מבין את זה לגמרי, והוא בעצם בעדות המשטרה כאילו נתן, כן, כשאתה חיה ותעשה ככה עם היד ותמתן את הירידות וכן הלאה והלאה. כן, ניר, רק בשביל באמת להשלים את זה, כי אני אעשה קצת להעלות השאלות שמנקרות בידי הליימנים, האנשים שהם הדיוטות. אז איזה חשיבות בסופו של דבר כן הייתה להסכם הזה, או למה שפילבר אמור היה לספק?
אז תראה, לא משנה איזה צד אתה מקשיב, גם לצד של ההגנה וגם לצד של התביעה, ברור שהסכם עד המדינה הוביל לכך שפילבר נתן את מה שהיה חשוב לקבל, כדי לעלות מדרגה אחת למעלה, אל יתר המעורבים. ברגע שהוא מפרט שהייתה פגישה, שוב, אחרי שהוא חותם על הסכם את מדינה, הרי מה הוא אמר? ביום שבו התחיל המסע ומתן בין עורכי דינו, היממה הארוכה הזו, מה-19 לפברואר ועד ה-20 לפברואר, ועוד קודם לכן, ברגע שהוא הבטיח שהוא יכול לספר על פגישת ההנחיה, ולאחר מכן גם הוסיף לה את האלמנטים הנוספים, את שיחת המעקב ואת שיחת הנזיפה, שבה נתניהו כועס עליו למה הוא לא מפטר את הרן לבאות, שלושת הדברים הללו מכניסים פנימה את נתניהו, לא באופן מרומז, לא באופן ארטילאי, אלא באופן ממשי לתוך המסכת הזאת של לקח ותן. עכשיו, בלי זה, אתה נשאר עם אולי common sense שאתה, כרגע דיברת עליו, מצד שני, זה לא מספיק מבחינת
עדו, ראיות. עדו נסיבתית, אז לא מקומן צייס, אתם קוראים לזה ככה.
אגב, עתיק כרגע הוא גם נסיבתי. עתיק כרגע
כן,
הוא נסיבתי.
כן, הרי ברור שנקדח מהשן שכולו אדום, אני מבין את זה. אבל,
מה שאני אומר זה שבלי כן. זה, אתה לא יכול לטפס את המדרגה, מבחינת מודעות של נתניהו, למהלכי התמורה. אתה לא יכול. כן. כמו למשל, בלי שחפץ היה מסביר,
אז שמה זה עדות תומכת משמעותית.
בהקשר של המתת, ולקבוע את הפגישה אחרי שהוא גרס את המסמך, אז תיאורטית הדברים לא יכולים היו לקרות ברמה של ראיות בפלילים. עכשיו, ההגנה תגיד שהמשטרה הייתה מוכוונת מטרה, והיא הסבירה לפילבר איזה סחורה הוא צריך לספק, ולכן האינפורמציה שהוא נתן נבנתה מתוך התזות שהחוקרים המיומנים הניחו בפניו. התביעה אומרת שפילבר הסתיר את האמת הזו עד שהיה משתלם לו לספר אותה. אבל אף אחד משני הצדדים לא חולק על זה שזאת הייתה אינפורמציה חשובה, בין אם היא נכונה או בין אם היא שקרית. אוקיי? היא חשובה כדי להבין את המבנה הראייתי של התיק. ולכן אין ספק שהוא לא היה נותן את זה במרכאות בלי שהיו נותנים לו את טובת ההנאה. לימים הוא הביא סחורה כל כך מקולקלת, בין אם באשמתו ובין אם באשמת, כמו שאתה דיברת ושחר גם קצת הסביר, בין אם באשמת מי שבדק את גרסתו. הרי מה קורה עם עדי מדינה? אתה תמיד מקבל מהם את הסחורה, אתה אמור לעשות את כל המאמצים, וזה מה שהטובי ראשי הצחם, גם יואב תלם בתיק הזה, יואב תלם גם בתיק 512 שאני ליוויתי, וגם החוקרים כמו יוסי בנעים, או יוני חג'ת בתיק 512, אלי הסייג בתיק של האלפים, כולם היו צריכים, אחרי שהם שומעים עד מדינה, לנסות ולבדוק, האם המידע שהוא נותן, לא הולך חס וחלילה להתפוצץ להם בפנים.
סליחה, שנייה אחת. מה זאת אומרת היו צריכים? הרי זה לא הפרקטיקה? כאילו, הם לא מחויבים לזה?
יפה, אז אני אומר, היו חייבים לא למהר ולרתום את העגלה, לפני שאתה בודק כמה איכותיים.
ראינו מספיק סרטים וקראנו מספיק ספרי מתח בשביל לדעת שזה הבייסיק, מה זאת אומרת?
יפה, עכשיו, ברגע שיש להם את חומר הגלם והוא שוכב אצלם, וכולנו יודעים, מ-2017 הטלפון של פילבר כבר היה מועתק על בוריו. כל האינפורמציה שהם צריכים לדעת עליה הייתה ידועה להם. פרקליטות שבודקת את ה... גם בזמן אמת אגב, ליאת בן ארי הייתה בסוד דיינים,
כן, חקירה,
כמו שניסי מרום טיפ סיפר ב-512, שהם תמיד היו צופים בחקירות במקביל, שולחים הנחיות, הדברים האלה קורים דינמית, אתה יכול לחוס על זה שהפרקליטות קצת מתחלפת עם הצוות החוקר, ומתבלבלים היוצרות, אבל בסופו של דבר, בריחה כזו של בדיקה כדי לנסות ולבדוק איפה התיק לא מסתדר וכן מסתדר היא לגמרי לחובתו של מי שלא בדק כמו שצריך. עכשיו הדבר הכי שאני יכול להגיד וזה ערך מוסף לכל השופרות ואני גם אמרתי את זה בספייס אחרון שהיינו, כל השופרות שטוענים שהייתה כאן כוונת מכוון ותפירת התיק אגב בתפרים גסים שבסופו של דבר ההגנה סו קולד מצליחה לפרום, אז אני אומר, לא ככה, מאוד נפוץ ומאוד אופייני ומאוד קורה וחבל, לתביעה חבל להגנה ואני בתור מישהו שמתפרנס מזה ובעצם מחפש את החורים הללו, קורה המון, מאוד נפוץ שהתפירות הללו, שהבדיקות הללו לא נעשות ללא דופי וברגע שקורה כזה דבר שבעצם הנתונים החיצוניים הם כאלו שמאפשרים להתנפל על עד מדינה ולנסות ולפרק את הגרסה שלו ולנסות לגרום לבית המשפט להרהר במוחו אם הגרסה אמינה או לא בעקבות הבעיות הללו, זה דברים שקורים תמיד, ועם הלקח שלך בתור מי שיושב והציבור מיוצג על ידי פרקליטות והפרקליטות אמונה על אינטרס ציבורי, אם האינטרס שלך הוא כזה, אז ברור שאתה היית מעדיף שבתיק דגל ובכל מיני תיקים חשובים, הבדיקות הללו יעשו בצורה שהיא יותר טובה, היה פה את הזמן, לא היה כאן לחץ זמן, יכולים היו לעשות את זה, ועובדה
שכי... הזמן היה אמצעים, הרי היו צפתים...
אז אני אגיד גם עוד דבר, אנחנו היום יודעים שכשהפרקליטות באה כדי להסביר למה היא מבקשת לתקן את כתב האישום, ולנסות ולשנות את המועדים שהיא כתבה בעצמה בכתב האישום, יהודית תירוש במעמד הדיון אמרה שהיא מודעה שהם עשו טעות שהם לא בדקו, מי שמייחס לה נכלוליות, ואנחנו כרגע נתפסנו במערומנו, שיבוסם לו. אבל היא כן אמרה...
אני מסתכל על זה באופן הכי, באמת הכי קר, וזה מעצבן אותי, כי אני, תראה, לי אישית, אתה יודע, בית משפט יקבע, לי אישית אין ספק מי פה הקרוק, מי הטוב ומי הרע, אין לי בעיה להחליט בעצמי, אני לא ארער על קביעה של בית משפט, או על שופטים שיגידו, אני לא יכול להאמין לזה, כי הם עשו X, Y, Z, בסדר, אלה חוקי המשחק ואפשר להבין את זה. מעצבן אותי כאזרח, כצופה מהצד, שזה פשוט גול קל. אתה יודע, זה כמו נבחרת ישראל, שלא יודעת להסתדר מול, אתה יודע, מצבים נייחים. יש קרן, יש ביתת עונשין, אתם יודעים מה צריך לעשות? ותמיד נכשלים בזה, זה מעצבן.
זה נפל גם על העד הלא נכון, כי ברגע שזה מתחבר לבעיות שאני ושחר דיברנו עליהן, אז כאילו פתאום זה נראה כמו גול איכותי שההגנה הבקיעה. אין לדעת מה יהיה בסוף, אני יודע שפילבר התעקש על זה שהיה דבר כזה, ואתה באופן אישי בא ומשקף לי גם את האמירות הללו של בוא תסביר לי את הסקנדל הרגולטורי הזה באופן אחר, מישהו שיסביר לי איך זה קורה כזה דבר, והוא קורה על דרך המקרה בלי שזה מכוון מלמעלה, סבבה, זאת אפשרות.
לא, אני בהחלט חושב, אני מאמין גדול בצירופי מקרים, אני חושב שכמות, אני מאמין, קטן מאוד בקונספירציות, אני לא חושב שיש, בכלל, יש פה ושם, אתה יודע, קשרו קשר ל, אנחנו מכירים את הביטוי הזה, אבל בגדול החיים הם אוסף אינסופי של צירופי מקרים, רשלנויות, עצלות, אלף ואחד דברים, ואנחנו, אנשים מתעייפים, אנשים
לא, אני התכוונתי במובן של, כאילו, בוא ננסה להבין איך ההתרחשות הזאת בכל זאת קרתה, כמו נגיד שהציגו אלה שראו את העבודה של פילבר מהצד, דנה נויפלד שהעידה, הרן לבאות שבוודאי יעיד.
אנשי המקצוע במשרד התקשורת.
יפה, אז אני אומר, אם מישהו אחר יכול להסביר את כל מה שקרה במשרד התקשורת כמקרי, או כלא חריג לעומת...
מה זאת אומרת, ניירות, ניירות שעברו מהנהלת בזק מסטלה הנדלר והצוות שלה ישירות בפילבר, הוא עבד עם הניירות שהם הכינו, מה זאת אומרת?
אז אני אומר, פילבר בעצם במו פיו ובמו, והתביעה במו ידיה גרמו לסיפור הזה לעלות כאולי משהו שלא קשור ליד מכוונת מלמעלה, בגלל מי שפילבר, ואיכשהו עבר מסך משפטי באולם, ובגלל שהתביעה עשתה את החיים קלים להגנה, כשהיא אפשרה לחרסם בדפים הצהובים, לחרסם במועדים, כל זה.
כן. שורה תחתונה, כי אני רוצה לשים את וילבר בצד ולעבור טיפה קדימה, שורה תחתונה של כל אחד מכם. פילבר חיזק את התחושמות שלכם, שהוא לא מחייב אתכם כמובן, חיזק את הקייס נגד נתניהו, או חיזק את השוחד, או שבעצם הוא תרם לזה שבסופו של דבר השוחד ירד, כמו שסתם ניחוש שלי, שזה מה שיקרה בסוף, בלי קשר לאיכות העדויות. מה אתם אומרים?
ביחד עונים.
אוקיי,
לא ביחד. לא חיזק את השוחד, ואי אפשר לדעת מה יהיה בסוף.
עוד פעם, לא חיזק אתה אומר?
לא חיזק את התיק של התביעה הזה בוודאי,
כן.
אבל להגיד שבגלל זה התיק קיבל מכת מוות, לא אני ולא שאלתי.
לא, 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 לא.
אף מומחה רציני לא.
לא, לא, לא חיזקתי למילה מכת מוות, אבל שאלתי בפירוש על, אתה יודע, על הסקייל, חיזק או החליש, אז אתה אומר לא חיזק. שחר?
אני גם מסכים, העדות של פילבר, אני לדעתי, אם נגיע להכרעת דין בתיק הזה, לא בטוח שנגיע, אבל אם נגיע להכרעת דין בתיק הזה, כשהשופטים, אתה תראה שבהכרעת הדין ההסתמכות על דברים של פילבר היא תהיה מועטה מאוד.
הבנתי.
פילבר אז... הוא סוג של עד שכמעט אי אפשר יהיה לבסס עליו.
אז זה בעצם משהו לחובת כל הצוות החוקר והמלווה.
הייתה חייך מוסף משפטי טובי, מה ששנינו, ולא רק אנחנו, רבים יגידו, זה שהוא הפך להיות עד מדינה, או עד, של למרבה הצער עוד מדינה, שבסוף אי אפשר יהיה לקחת ממנו שום דבר, אלא אם הוא יקבל איזה חיזוק או גיבוי מכל הראיות שכבר היו או שיהיו, וזה אומר דרשני לגבי עדותו כולו.
ויש רק ככה בשביל הסקרנות, כי זה לפעמים גם מרגיז, כי ברור לי לגמרי לפחות שהוא לא עשה שום דבר לשם שמיים שם בסיפור הזה, יש מצב שההסכם הזה עוד יכול להיות מבוטל, או שזה נגמר?
מה זאת אומרת מתוקן?
מבוטל, שהסכם עד המדינה יבוטל, שהוכרז עד עוין וזה ייגמר. זה נגמר? עברנו את זה?
שוב, ההערכה שלנו, אני לא מאמין שהשקיעו בזה אנרגיה, הדבר היחידי שאני יכול להגיד, זה שהם אמרו חד משמעית, שהם רוצים להתנהל עם העניין הזה, הם זה התביעה, כאילו. ההגנה רוצה שיזוכה לנאשם, רוצה להגיד שנגרם לנאשם, אבל זה די ברור. התביעה תנסה בכל הכוח לנסות ובסיכומים שלה לבקש עם בית משפט שיצמד לכל הדברים המפלילים שנאמרו בהודעות במשטרה, ישתמש ב-10 א' ויצביע על פילבר כמישהו שהעיד כדי לרצות את...
זה ללכת 90% על הגדרת עדויין כמעט.
בלי להשמיט את הקרקע מתחת לרגליים שלו ובלי לסבך את עצמו, כי הוא עשה... את הזיגזוג הזה בצורה שתגרום מינימום נזק, לא, וזה מה שהשביעה תגיד.
על הדבר הזה מגיע לו שפור רציני, בסך הכל לא כל אחד היה מסוגל, אתה יודע, לעמוד בלחצים האלה, גם לעשות לעצמך עסקה טובה וגם לא לדפוק את הצד השני, זה לא מובן מאליו, ראינו הרבה מקרים שזה לא כל כך הסתדר ככה. כן, אוקיי, אז נעשה הפסקה קטנה, קצת להתרענן ונעבור לעוד פחים קטנים ממה שעוד צפוי לנו, אז עוד שנייה. טוב, חזרנו, אני חושב שסיכמנו פחות או יותר את מעללי פילבר, איבדתי את דעתי, דעתי אינה נוחה, אבל זה רק דעתי, אני לא קובע שום דבר, אבל נדמה לי שגם אם ברמה הפופולרית אתם פחות או יותר תסכימו איתי, אבל אנחנו רק בחלק הראשון של המשפט, ועוד לא הגענו בכלל לדברים האחרים, זאת אומרת, תיק 2000 בכלל עוד לא התחיל להיות, שום דבר לא קרה שם עדיין, אם אני מבין נכון, ורק השבוע, אנחנו מקליטים היום, זה יום שני, ורק בהמשך השבוע, שלישי רביעי, אמורה להעיד העוזרת של מילצ'ן, של אמנון מילצ'ן, הדס קליין, ושם יש באמת משהו שאם, בעיניי, תקנו אותי אם אני טועה, שאם המדינה הייתה הולכת על הדבר הזה מההתחלה, ולוקחת את אחד הסעיפים, נניח אפילו עם מילצ'ן, סיפור הוויזה, הבקשה של נתניהו מהרשויות האמריקאיות או מהנשיא לעזור בוויזת העבודה של ארנון מילצ'ן וכל התמורות שניתנו בתמורה, ויש פה ערימה אדירה של 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 מטטות וממש אתם תגדירו את זה יותר טוב, זה מסוע שלם של מתנות שנסע בכיוון בלפור נונסטופ, וחלק בקיסר ומי יודע איפה עוד. למה כל הבלגן הזה, ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? זאת אומרת, איך התביעה הולכת לתקוף את את החלק הזה במשפט?
טוב, קודם כל נגן על התביעה, למה היא, להערכתי, למה היא התחילה איך שהיא התחילה. בדרך כלל מה ששוקלים מבחינת מערכת זה איפה רוב הכובד שלך מבחינת דברים שאתה צריך להספיק. עכשיו, א', בתיק 4000 יש לך שניים מתוך, סליחה, שלושה מתוך ארבעת הנאשמים מעורבים, שזה רוב עתיק, זה שיקול אחד, ואז בעצם, ויש לך גם שני עדי מדינה משמעותיים, שזה היו חפץ וכרגע פילבר, שקשורים בעיקר לתיק 4000, לחפץ הייתה נגיעה מסוימת לתיק 2000, שמענו עדות שלו בהקשר הזה, ובקטנה
גם... חפץ היה האיש של נוני, אנחנו יודעים את זה.
אז מהבחינה הזאת כאילו, אז הייתה כבר כניסה, אבל באופן עקרוני, המחשבה הייתה שאתה כן רוצה להספיק, א', להתחיל עם התיק שכותרתית הוא הכי חמור, כדי להשמיע את העדים שמחכים על הגריל עם ההסכמי עד מדינה שלהם, ויש לחץ מסוים מבחינת הרשות להגנת עדים, נניח להעיד אותם, שוב, זה לא כמו בתיקים של ארגוני פשע, אבל הרציונל הוא אותו רציונל, זה רוב מה שאני צריך לעשות, נכון שכל התיקים הם אבי קרס, אבל 4,000 יותר מסובך, ועם יותר עדים, ועם יותר נאשמים, ו...
הוא גם נוגע, אם יורשה לי להוסיף, הוא נוגע ל-well-being ולכסף שלנו כציבור, זאת אומרת, יפה. אתה מסתכל על בזק, זה קונגלומרט כל כך דרמטי בחיי המדינה, והכסף הוא כסף ציבורי, אז אני יכול להבין את הרעיון הזה, אבל עדיין, הוא תיק מסובך להוכחה.
מצד שני, כרגע הביקורת שנשמעת היא בעצם... חבל שהתחלתם, ובחינה ציבורית זה נשמע שכאילו כל הבקיעים וכל החולשות, בין אם זה נכון ובין אם זה לא, אתה יודע, כל אחד הוא מבקר משפטי מטעם עצמו, עם האג'נדות והפוזיציה שלו, אז נשים את זה בצד. באופן כללי, יכול להיות שבאופן תיאורטי, היה הרבה פחות פתחון פה, אם הדברים היו מתחילים מהמובן יותר, מהבסיסי יותר, כמו נניח מה שהולך להתחיל מחר. דברים שהם יותר מובנים, יותר קלים להבנה מאשר מתת תקשורתי כמו ב-4000. אם עולה המחשבה שנניח והיו בוחרים לפצל, אני חושב שבאופן כללי דבר הוביל לדבר ככה שבסוף המכלול הזה נחקר, וכל אישום נותן את הנופך שאמור לחזק את ה-state of mind השחיתותי, שליווה את הלשכה, נקרא לזה ככה. ואז בעצם, גם אם נגיד 4,000 יותר מורכב בתזה, אם ה-state of mind שרוצים שיבינו מ-1,000, שזה יותר קל להבנה, הציר הזה שקליין ומילצ'ן אמורים לספר עליו, שעבר, אם הציר הזה והחלק הזה נכנס, על פני אותם פרסונות, יכול להיות שבאופן כללי, השופטים ייחסו יסוד נפשי הרבה פחות תמים לנאשם מספר אחד, כשינסו לכתוב את הכרעת הדין, גם בתיק היותר מסובך, אוקיי? ויגידו, הכל שם היה מושחת, ואנחנו יכולים למצוא איך אנחנו משלימים חסר פה ושם. זה רציונל של התביעה. באופן כללי, אני מסכים שהתחילו עם המסובך, וזה פועל לרעת המערכת ציבורית.
גם יש כבר סממנים די ברורים של התעייפות, יש הרבה פחות עניין בציבור, המערכות הבחירות ככל שעברנו עכשיו שנה בלי דבר כזה, שוב זה יפריע ויתחיל הסיפור, ואם הוא יקבל מנדט, אז מה עושים עם המשפט? נגיע גם לזה, דיברנו על זה בהתחלה, ואולי נסכם.
הציבור גם נחשף לכמה מסובך זה הליך משפטי, וכמה הוא לא
יודע מה. כן, כן, הציבור שמתעניין, כי הרבה
אנשים לא מכירים, לא מבינים שזה ככה.
נכון, נכון.
ואין תוצאות מהירות, ואי אפשר לדעת מה מסתמן, וכן, זה העול, שהוא מנת חלקנו כאנשי מקצוע, אבל זה לא צריך לעניין את הציבור.
זה נכון, ויש סיבה לזה שיש אנשים מסוימים שהלכו למקצוע הזה, ויש אחרים שבורחים ממנו. שחר, הקטע הזה של הדס קליין, הסיפור המעשה של תיק 1000, שהולך להתחיל להתפרס לפנינו בשבועות הקרובים, פול נדדתי חוץ מהרו, שאני לא בטוח עד כמה המשקל שלו יהיה משמעותי, אין אפילו עדי מדינה, זאת אומרת, זה עדויות עם קבלות, עם טובין, עם ממש מתנות רשומות או מתועדות, מערך שלם של, בעיניי שוחד, אבל מה אני מבין, איזה קרקס אנחנו הולכים לקבל בשבועות הקרובים, לדעתך?
תראה, אנחנו הולכים לקבל, אני אגיד את זה אחרת. תיק 1000 מבחינת המתנות שהוא קיבל ממילצ'ן,
אז זה לא רק מילצ'ן, צריך להגיד, זה 1001 דברים אחרים. זה לא רק מילצ'ן, תיק 1000.
לא, בסדר, אז אני אומר, גם מבחינת ההתייחסות, התשובה של הנאשם לכתב האישום, הוא לא חולק על העובדות. הוא לא חולק על העובדות, הוא לא חולק על זה שמילצ'ן נתן לו מתנות, אספקה קבועה של סיגרים ושל שמפניות, ושהם היו מבקשים, היו דורשים שיקנו לשרה נתניהו
תכשיטים
בשווי של עשרות אלפי שקלים, הם לא חולקים על זה. הטענה שלו זה בעצם זה סוג, יש את זה במשפט אזרחי, זה כאילו אתה זה נקרא הודעה, הודעה והדחה, אתה כאילו מודה, אני אומר, זה נכון, אבל זה לא עבירה. אז זה הטענה שלו, הטענה שלו זה שהיה בינינו יחסים חבריים, היו בינינו קשרים חבריים, ולכן הוא נתן לי את המתנות האלה. עכשיו, ברגע שזאת הטענה שלו, מבחינת התביעה, כן, התביעה תביא את הראיות שנשמעו בבית משפט, הדס קליין תספר את את הסיפור של המתנות, של הדרישות בעצם, שזה לא בא מאיזשהו יוזמה, אני חושב שגם תהיה פה איזשהו נקודת מחלוקת בין הדס קליין מצד אחד לבין מילצ'ן, כי הדס קליין, אני לא יודעת כמה היא תספר על העניין של החברות, היא תספר על המתנות. מילצ'ן יבוא מצידו ויגיד, האם אני חבר שלו, האם אני לא חבר שלו.
אבל לא, הוא לא, זאת אומרת, הוא נחשב לעד תביעה רשמי, או שמה נסגר לגביו? אבל הוא לא קיבל שום הגנה מהמדינה.
הוא לא עד מדינה, באיזשהו שלב חקרו אותו בעזרה, אבל מתישהו...
אמרו שלא יוגש נגדו כתב אישום, משהו כזה, באופן וולונטרי, כן.
עכשיו, מילצ'ן יבוא ויספר את הסיפור, כן? האם הם חברים או אם לא חברים? אני לא יודע איך התביעה תתנהג בשלב הזה, אני מקווה שהתביעה תוכל בצורה כזאת או אחרת לחקור את מילצ'ן בחקירה נגדית כמו שהם עשו לפילבר. מילצ'ן, וראינו את זה, הייתה כתבה של גידי בייץ ביום שישי, וזה, אתה יודע, עזוב את המשפט הפלילי בכלל, זה הדוגמה הקלאסית של און שלטון, והדוגמה הקלאסית של טייקונים שבעצם שולטים בפוליטיקה ומנהלים אותה לטובתם. מילצ'ן הוא חבר תמיד של מי שנמצא במרכז השלטון.
זאת אומרת, הוא הרח את יאיר לפיד, את ראש הממשלה שלה.
הוא היה חבר של שמעון פרס,
ושל
הוא
שרון.
היה חבר של אריק שרון,
נכון.
ופתאום הוא נהיה חבר של בנימין נתניהו, עכשיו אני אגיד לך, הסיבה היחידה שהוא לא היה חבר של בן גוריון, כן? זה
כי הוא לא נולד אז.
כן, ואולי הצעיר, אז הוא גם אולי היה חבר של ויצמן, ואולי תחילת המאה ה-20 הוא היה צריך להיות חבר של הרצל, כי זה הבן אדם, כן. הבן אדם בשביל האינטרסים שלו, מלקק, הוא מלקק, הם מלקקים לו, לא, זה ליקוקים הדדיים, כן. הדדיים, אבל הוא נהיה חבר תמיד של מי שבשלטון, שזה דרך אגב לא תופעה רק בישראל, כך אחד כמו חיים סבן, שגם עולה שם בסיפור.
זה הפרקטיקה האמריקאית הקבועה, הידועה. אגב, משם נתניהו גם הביא את זה, אנחנו צריכים להגיד, זה לא המצאה.
עכשיו, אתה יודע, טובי, אנחנו לא צריכים לבוא בטענות למילצ'ן בעניין הזה, וגם לא לנתניהו אולי, זה שני חלאות, אבל אנחנו צריכים לבוא בטענות אל עצמנו, אל עצמנו אנחנו צריכים לבוא בטענות, שיש מערכת שמאפשרת את העניין הזה, שבאה להון, כשאם אתה טובי תרצה מחר להקים איזה תחנת שידור, או ניר רוצה להקים ערוץ שידור בטלוויזיה, אז אתה תשלם לאורחי דין ולרואי חשבון שיכינו לך תוכנית עסקית, ויפנו למשרדים וזה וזה, אבל כשמילצ'ן רוצה, אז נתניהו בא אליו הביתה, והוא מביא את פילבר, ופילבר נותן לו על לקיוס מקצועי, מה הוא צריך לעשות בשביל לקנות למשרד תקשורת, בשביל לקנות עוד מניות בחברה כזאת או אחרת. זה הטיפוסים.
אגב, זה מחבר אותי לשיחה שעשיתי לפני שבועיים עם אסתי סגל על הגורל המשונה של איך התגלגל ערוץ 10 לערוץ 14 לערוץ 13 וכל הסיפור של הרכישה של בלווטניק והכל. אנשים שוכחים שמי שהיה לו אחוז בעלות בערוץ 10 זה היה מילצ'ן. ונתניהו ניסה לעניין אותו בלקנות אותו ואת פאקר ואת כל מיני, את ידיעות אחרונות ואחר כך גם את וואלה. עצם העיסוק הזה, שזה הפרת אמונים בעיניי פר אקסלנס, מה לך, ראש ממשלה במשך 15-16 שנים במצטבר פה במדינה, ובוודאי כמה זה יצא כבר, 11-12 שנה ברציפות מ-2009, באיזה כובע, באיזה הצטלה, תחת איזה סמכות, תחת איזה סעיף, אתה מביא כל מיני חברים עם כסף, לריאליסון, לא יודע מי, שיקנו ערוצי שידור פה, מה זה, כאילו?
בוא נדבר לא על ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, אלא ראש הממשלה הנוכחי, יאיר לפיד, אפרופו מילצ'ן.
לפיד התארח אצלו בלוס אנג'לס, אבל אז הוא היה, אבל אז הוא לא היה איש ציבור, צריך להגיד
את זה. אז הוא לא היה איש ציבור, הוא היה עיתונאי, אבל בוא נדבר כשהוא היה שר אוצר, מילצ'ן היה לו אינטרס,
חוק מילצ'ן,
ממס של תושבים זרים, יאריכו בעוד 10 שנים, אז מה הוא עשה, ויאיר לפיד, לפחות לפי הראיות, לא תמך בעניין הזה והתנגד, אבל עזוב את לא תמך והתנגד, מילצ'ן רצה שאיזה סעיף בחוק ישנו לטובתו, יאריכו לטובתו.
חוק מילצ'ן,
מה קורה שם? מילצ'ן בא עם פיני רובין, עם העורך דין שלו, ונפגשים אצל יאיר לפיד, במרתף של הבית הפרטי ברמת הפין ג' סליחה, אם שחר בן נעיר רוצה לעשות איזשהו שינוי משפטי או שינוי בחוק, אף אחד לא הזמין אותי.
תבחר יותר טוב את החברים שלך, מה אתה רוצה? איזה טענות יש לך?
הלכתי לבית משפט לריב שנים על גבי שנים של לעשות שינויים משפטיים.
אני מבין את זה, אני מבין את זה לגמרי, זה ברור, אבל אתה יודע, יש הרי את אותו שטח אפור שפילבר ניסה ללכת ברוחב השביל הזה.
לא, אבל למה אני אומר לך את זה? וזה מעצבן אותי על יאיר לפיד לא פחות מאשר על נתניהו. למה אני אומר לך את זה? ולמה אני אומר לך שאנחנו אשמים? כי בן אדם, אם יאיר לפיד נמצא בתפקיד שר אוצר, ומתקשר אליו מילצ'ן ואומר לו, תשמע, אני רוצה משהו לגבי חוק כזה וכזה, אתה יודע מה בן אדם אגון צריך להגיד לו? אדוני, אין בעיה, תתקשר למנכ״ל משרד האוצר, תתאם פגישה במשרד האוצר עם כל הצוות המקצועי שלי.
נדמה לי שהוא טען שהוא אמר שזה לא בסמכותו, נדמה לי שהייתה טענה שהוא אמר שהוא פחות או יותר הוריד אותו מזה ואמר לו אני לא עושה סמכות וזה תפנה בצינורות המקובלים, נדמה לי שהוא אמר את זה.
אבל זה לא משנה עצם הנכונות שלו להיפגש אצלו בבית איתו, למה זה צריך להיות?
כי ככה זה good old boys, good old guys, אנחנו מכירים את זה, ככה זה עבד תמיד. אז אנחנו הולכים לשמוע את הדס קליין, ואנחנו הולכים, נכנסנו כבר לתוך מערכת בחירות, ואנחנו הולכים לשמוע עכשיו על תכשיטים, ועל ארגזים של שמפניה, ועל אולי גם צעקות של הגברת, ועל הדרישות, ואני אשאל אתכם עכשיו שאלה פוגענית, נקרא לזה ככה, בית המשפט יביא בחשבון באיזושהי דרך, ממה שאתם יודעים, רואים ושומעים, שאנחנו בתוך מערכת בחירות, יכול להיות שהם יגידו, אוקיי, נעשה הוד פה למשפט, לפחות, אני יודע מה, בחודש האחרון שלפני מועד הבחירות, או נרחיב את הפגרות בצורה כזאת או אחרת, כן חגים, לא חגים, כי זה הולך להיות אחרי החגים, זה יפעפע לתוך הסיפור הזה של המשפט?
לא. יכול להיות שיהיו ימים ספציפיים, אתה יודע, קרוב בזמן, שיבוטל מועד כזה או מועד אחר. הרצף שהתחילו בו, של השלוש פעמים בשבוע, הוא לא יופר, והוא לא ישמר מהסיבה, והוא לא
ישבר, כן.
מהסיבה הפשוטה שכבר התחילה שגרה משפטית. זה, כולם יודעים שיש משפט והוא מתנהל. אין מה לקטוע כרגע. כשזה יהיה קרוב בזמן, למועדים הקריטיים, אני מניח שיאפשרו לנתניהו, בגלל שהוא
מועמד.
בימים הללו, ימים אינטנסיביים, יכול להיות שיאפשרו, אבל ממילא הוא גם לא מגיע.
כן, זהו, הוא לא מגיע לכל ישיבה.
בדיוק, אז אני אומר, אני בכלל בספק אם מישהו יעצור את הרכבת הזו שנוסעת, זה לא אמור לקרות, זה היה רלוונטי אז במערכת בחירות של אחת מהן, כשהתיק עמד
להתחיל. אחת מהן ספור מערכות בחירות.
נדמה לי זאת של אפריל 19, אם אני לא טועה, בדיוק אמור היה להיפתח אז המשפט.
כן, זה נדחה כמה פעמים, השקה.
יפה, ואחרי כן בגלל קורונה וכו', בכל מקרה לא יקטעו.
אוקיי.
מילה אחת על מה שרציתי להגיד, על מה שההגנה תנסה לעשות איך אומרים, מהאישיות המרצה את כל הראשי ממשל מצידו של מילצ'ן, לאורך כל התיק, וגם היום ראינו את זה כשנחקר העד ממשרד ראש הממשלה, הדובר
שי חייק.
תמיד מנסים להציג את ההתנהלות הכללית כלפי יתר גופי התקשורת או כלפי פוליטיקאים אחרים, האופן שבו הדברים קרו בצורה לא שונה בנוגע אליהם ביחס למה שקרה עם נתניהו, וזה תמיד מחדד את הטיעון של או אכיפה בררנית, או להפך, לא היה צריך לאכוף בכלל, כי לא קרה כאן שום דבר שונה, שלא קרה כלפי כאלה אחרים שהוא היטיב איתם, נגיד בוז'י הרצוג, נגיד יאיר לפיד, נגיד אלי איציק, שימון פרס,
בדיוק, לידיעות אחרונות יש היסטוריה ארוכה של מאותרגים, הרשימה הלבנה, הרשימה השחורה, אנחנו מכירים את זה.
עכשיו נדמה לי, ותקן אותי שחר אם אני טועה, שההגנה באיזשהו אופן תנסה גם לחלוק על ההיקפים, כאילו לא יגיעו, אין דבר כזה שהם הסכימו ל-700 מיליון, 700
לא,
אלף.
לא, הם יחלקו.
הם חולקים על ההיקף.
כן, הם ברור. יחלקו על ההיקפים, כן. אבל
שמעתי טענות הם שכאילו, כן, אבל כן, המהות אבל היא זה מתנות לחפר.
אני מניח שיהיה הקרב על המיליון, זאת אומרת, אם בסוף הכל יצטבר, מעל מיליון זה מקבל אפיל מסוג מסוים.
ההיקפים שוללים את המקריות ואת החברות.
זה גם שיטה וזה גם שנים, מה זאת אומרת?
ונדמה לי שהם גם נאחזו באותה נקודת זמן בכל מיני עצות על הדרך שהם קיבלו ממנדלבליט ומשלומית
כן, הוא לא נזהר, הוא לא נזהר מספיק.
וכל מיני כאלה, כן, של כאילו מתנות מותר לקבל מחברים. אבל זה פשוט העניין של, טוב, בוא תגיד לי מה אתה שואל כדי שאני אדע על מה אני עונה. אז אף אחד לא בדק את השאלה לפני שענה את התשובה. אבל בסדר, שיהיה, מה אני אגיד לך?
לא, גם הקטע הזה, תראה, מתישהו, עוד פעם, לא יודע אם נגיע לשם, לא יודע אם נתניהו יעיד כנאשם, אבל נניח שנגיע, נגיד שנגיע לעניין הזה ונגיד שהוא יעיד, הרי הוא חזר על כל במה עוד בשלבים של החקירות והחלטת הפרקליטות, שמותר לקבל מתנות מחברים, וביינרון נתן לי חוות דעת שאפשר לקבל מתנות. אז אתה יודע, אם הייתי חוקר אותו חקירה נגדית במסגרת הרבה שאלות שהייתי מכין, הייתי אומר לו, אוקיי, מתי הצגת לקבל ממנו מתנות, אבל אתה עדיין חברים, אז למה לא הצלחת לקבל?
גם הטענה של ההדדיות כל כך מטופשת, יותר מזה, היא מכשילה אותם בעיניי, כי אם אתה אומר שאנחנו פעם הבאנו להם מחזיק מפתחות, או זה בובה, או אני לא יודע, איזה שטות מהסוג הזה, אז זאת אומרת שאם יש הדדיות, היא בטח ניתנה באפיקים אחרים, שזה אותם הטבות רגולטוריות, אותם דלתות פתוחות ל...
עוד משהו מעניין, כן. שוב, מהזווית שלי, המשפטית,
כן.
צריך לשים זרקור על כל מה שיאמר מפי הגברת קליין ומפי בעתיד מילצ'ן, לגבי הציר הדק הזה בין בנצור, עמית חדד והמשולש הזה אל מול המיוצגים. אני מניח שבעיתות מצוקה, לפחות מהגברת קליין בעיתות מצוקה, כשהיא תרגיש שהנגדית לוחצת עם הגב לקיר, בוא נגיד שלא הייתי רוצה להיות בנצור באולם.
הוא לא יהיה באולם. הוא לא יהיה באולם.
אז לא יהיה באולם, אוקיי, אז אני אומר, זה משהו שיוסיף לצבע.
זה מזכיר לי קצת את תקופת ויינשטיין, שהספיק לעבור מהכובע של הפרקליט של המקושרים ואלה שמימנו אותם ליועץ משפטי לממשלה, ובעצם נשאר ברווס צולע.
לא, אני רוצה להגיד לך, אבל אני רוצה להגיד לך עוד איזה משפט, כאילו, בציניות כמובן, אתה שאלת לגבי הקשר של המערכת בחירות למשפט, או לעדות של הדס קליין, תשמע, נתניהו אני ראיתי בסרטים, הוא הולך לסופר, והוא רואה שהחלב נורא יקר, וזה, ואני...
הוא הלך לעשות קניות, הקריינות זה, נתניהו ירד לעשות קניות במלחה.
כן, לא, אז עכשיו, אני תכף אכתוב על זה בהמשך ציוץ על הנושא של איך הוא נלחם במרכאות יוקר המחיה, אבל הוא יכול לבוא ולהגיד במסגרת הטענת הגנה שלו, להגיד, תראו, יוקר המחיה פה כל כך זה שהייתי חייב לקבל מתנות.
בוודאי, בוודאי, סיגרים, סיגרים מהסוג שהוא אוהב, עולים מה, עשרות דולרים אפיס, מה שנקרא, ברור, זה נורא יקר.
אתה מיוקר המחיה, הוא נאלץ לקבל מתנות.
כן, טוב, תשמעו, השיחה מתארכת והתארכה כבר, ואני חושב שקיבלנו... אני והקומץ מאזיניי קיבלנו קצת תמונה קצת יותר נקרא לזה גם מקצועית וגם מאוזנת, אני חייב להגיד על מה שהיה עד עכשיו ומה שצפוי להיות. אני רוצה לסיים בשאלה אחידה לשניכם, דעתי ידועה ואני אגיד אותה בסוף. עוד פעם, המשפט הזה ייגמר בדרך המשפטית הטבעית, זאת אומרת הכרעת דין, פסק דין, גזר דין, ערעור, פסק דין חלוט וכו' וכו' וכו', זיכוי, הרשעה, לא משנה, כלא, לא כלא, מה שזה לא יהיה, או שאנחנו הולכים לקום בוקר אחד למה שבעצם כמעט וקרה לפני חצי שנה, עם מנדלבליט, פסקה, הכל נגמר במכה. מה אתם אומרים? ניר.
אני חושב שהמשפט לא יימשך עד הסוף, אני לא יכול לנבא מתי תהיה נקודת העצירה, אבל לא נשמע לי ולא נראה לי שהצדדים לא ישכילו, למצוא את הזמן כדי להגיע לאיזשהו עמק שווה. אגב, אני לא יכול להיות בטוח שהוא יהיה עמק שווה, שיהיה גרוע או טוב להגנה יותר מאשר מה שדובר עליו תקשורתית בנקודת זמן שאהרון ברק היה מעורב בה. בפעם
האחרונה. אתה שואל אותי, עכשיו בשתי ידיים היו לוקחים את זה כרגע.
אין בעיה, אני אומר, אני לא יודע אם בעתיד יציעו להם תוצאה שהיא יותר גרועה, והם בכל זאת יסכימו לקחת.
ברגע, אתה יודע איך זה, ברגע שהעיקרון נקבע, כל השאר כבר לא חשוב, זה חוזרים לאותה נקודה.
אבל אני לא מאמין שמישהו ייקח את זה עד הסוף, זה קשה לי להאמין, קשה לי להאמין.
אני מסכים לגמרי עם ניר, התיק הזה לא יגיע להכרעת דין, התיק הזה ייגמר בעסקת טיעון.
אז קלעתי לדעת גדולים, אני רק אגיד בפעם האלף, שאני בפברואר 2016, כתבתי מאמר בבלוג שלי בארץ, שעשה הרבה מאוד רעש, וחטפתי על זה על הראש, לא אמרו לי, אתה מדבר שטויות, אני כתבתי ש... אני כתבתי אמנם שהוא לא יעמוד במשפט, אבל העיקר היה שהוא לא יישב בכלב, ושהוא, ושמשפט הזה, ואחר כך כבר באמת הרבה מאמרים וציוצים וכו', שבסופו של דבר זה לא תהיה הכרעה משפטית קלאסית בסיפור הזה, זה ייגמר בעסקה, זה ייגמר בעסקה, שבעיניי, לדעתי, לא תכלול את השוחד, כי שוחד ישלח אותו לשנים בכלא, ואנחנו רואים גם הסיפור פילבר והכל, השוחד הוא מאוד שייקי בסיפור הזה, כמו שדיברנו מחוץ להקלטה.
הוא אקספנדבל, הוא אקספנדבל. הוא אקספנדבל לאור...
כן, כן, זה נשמע כמו, אתה יודע, אותה עז שמישהו דחף הביתה בשישי אחר כך מה להוציא בשביל להגיד, אוקיי, הנה, נתנו לכם את זה, וזה גם משהו שאתה יודע, כרטיס יציאה מהכלא, כמו במונופול, הם צריכים, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שאף אחד גם לא רוצה להרשיע בשוחד את נוני מוזס.
לא, אגב,
נוני מוזס עדיין חזק מאוד.
אם תהיה פה הרשעה בכל מה שהוא לא שוחד, וזה יהיה באמצעות הכרעת דין שתיקח את התיק עד הסוף, זה תיק של בית סוהר חד משמעי.
בדיוק, זאת
לא
אומרת...
לא חשוב מתי.
נכון,
זה תיק של
עכשיו,
בית סוהר.
עכשיו, יש גם את הטענה
שזה... אם זה
שזה...
יהיה בניהול עד הסוף עם הפרות אמונים וכל מה שקשור לזה,
נכון, נכון,
זה אבל, לא אבל יהיה... אני... אבל... אלא אם כן חס וחלילה נסיבות מיוחדות ש...
לא, אתה יודע, תמיד יכול להגיע בגילאים האלה ל...
לא, אנשים לא נעשים צעירים,
ואני בדיוק, לא... בדיוק, בדיוק, גיל והכל, אבל מה... לא, מה שאני רוצה להגיד...
וכאלה, לא...
נכון, אני לגמרי, שוב, מהזיכרון העיתונאי שלי מסכים לגמרי בעניין הזה, אבל יש נדמה לי שעכשיו את הסיפור הזה, שאתם בטח מכירים יותר טוב, חלופת מאסר של אפילו שנה, מה שפעם אי אפשר היה להמיר בעבודות שירות, אבל שאפשר...
היום זה היה 9 חודשים.
אני נדמה לי שהיה איזשהו סעיף שניסו להעביר איזושהי תקנה, איזושהי הרחבה של חוק.
סתם שתדע. תמיד זה היה עד 6 חודשים, ובעקבות ועדת דורנר, זה נמתח ל9 חודשים, לא הגיע.
היה דיבור על שנה, ראיתי דיבור על שנה, אבל...
לא הצלחנו להרוויח שנה, אבל 9 חודשים. זה לא פותר את הבעיה.
שוב, אם זה בעסקה, אז יורידו מספיק, יורידו את הסכומים, ויפתרו חלק מהעניינים, ואני לא חושב שהוא יישב בצורה, אבל זה באמת כבר...
עסקה זה עסקה, אין פה, זה עסקה זה מה שיחליט.
נכון. בסדר, אוקיי, הסכלתם אותי, וגם יצאנו קצת, קצת כמעט מסכימים בסוף, האמת שלאורך כל הדרך. תודה, אנחנו נמשיך לעקוב, ואני משאיר את הזמנה אליכם פתוחה לפעמים נוספות, כי זה נראה שזה לא הולך לגמר כך מהם. אז להתראות בינתיים.
תודה רבה.
ביי, תודה,
ביי, טובי. ביי.